אם זה דרוץ, אז בסדר, אם זה לא דרוץ, אז זה שניים. אם זה דו צדדי זה מצוין, אם זה חד צדדי זה שניים. ערב טוב לכולם, אפשר לשבת, להירגע, היה לכם זמן למנחה בערבית? היה זמן למנחה בערבית? יש למישהי נייר מיותר? לא קודש. נייר מיותר לא קודש. דף לא קודש אבל, לא קודש. יש, 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 יש. תודה רבה, חזק וברוך. זה אדנים בשולחן, שלא ירעב ככה. ערב טוב ומבורך. מה מסגרת הזמן שלנו? עד שבע, מצוין. רק שנדע, מי שם איתנו? יחדיו, יפה, ומי עוד? יחדיו, ומי כאן איתנו? מצוין. אז אנחנו רוצים קצת לדבר, כידוע חג החנוכה מזמן לנו מפגש מאוד עמוק בין שם ליפת. יוון מגיעים מזרע יפת, ואנחנו מגיעים כמובן מזרע שם, והמפגש הזה בין העולם היווני והתרבות היוונית לתרבות הישראלית, הוא מזמן לנו ברור עמוק שקשור, שקשור ליחס בין קודש וחול. אנחנו יודעים שמה שחזם מלמדים אותנו, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. והתפר הזה בין איפה חוכמה ואיפה תורה, איפה זה עדיין בתחום החול, איפה זה כבר עובר לתחום הקודש, הוא תפר מאוד דקיק. אנחנו רוצים קצת לדבר, לחשוב, ללמוד ביחד, על היחס ליופי. בדרך כלל, יש איזה, אנחנו נראה שזה גם, זה לא רק בדור הזה, זה בכלל, יש איזושהי אווירה, שבעולם של קודש, אין מקום ליופי. זה אפילו מגונה. ואנחנו נראה קצת נעמיק בנקודה הזאת. האמת היא שאם הייתי יכול, הייתי מבקש ללמוד בחברות עוד קצת, אבל בשעה כזאת נראה לי קצת תאיות בחסרי ישע. למרות שזה היה יכול להעיר אתכם קצת, אז נראה, נראה תוך כדי תנועה, נראה אם... אולי נתחיל קצת, נתחמם, ואז... דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם ש... הייתה פה שעדיין תוכנית ההוראה פה, יש נציגות להוראה? יפה. אז איתם אנחנו עושים תרגיל מקסים. כבר כמה, זאת אומרת, שבועות ארוכים, שאנחנו בזום לצערנו הרב, הם לא זכו כמוכם. הם בזום, ואז אנחנו עושים, פותחים את השיעור, ובשלב מסוים מתחלקים לחברותות. עכשיו זה מדובר על 80 פחות או יותר, 40 חברי חברותות, עוד היה זה משהו באמת עולמי, לומדות כל שיעור בחברותות, רק שתדעו, באמת ראוי להעריך את זה. אז אולי עוד מעט נעשה כזה תרגיל, עוד היה, תיתנו, את יכולה לעמוד באתגר הזה?
אינה עונה. אפשר, כן, אפשר, לא, אפשר.
מצוין, אז אנחנו נראה ככה תוך כדי תנועה. אנחנו מדברים בעצם במקום מספר אחת, יש שם סיפור, סיפור על שלושה אמוראים, הממר ומרזוטרה ורב אשי. נקרא את זה ביחד, קצת ארמית, לא נורא, מתעורר. הממר ומרזוטרה ורב אשי, הוויית ובסעודתה, בסעודה. היו יושבים ביחד בסעודה, מדובר על שבת דרך אגב. הייתו לקמאי ברדה, הביאו לפניהם, ברדה זה מי בוסם. לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל אצל זאת אומרת, ספרדים זה הרבה נפוץ כזה שיש בבית הכנסת, מין כזה כמו קונוס כזה, עם שפיץ, ואז זורקים מים על אנשים, לא מכירו את זה, נכון? של פעם שסבא בדרך כלל, בית הכנסת, נכון? אין בית כנסת, אבל פעם היה. פעם היה בית הכנסת. אז בקיצור, היה פעם מנהג, בתקופת הגמרא, היה מנהג, שככה תוך כדי הסעודה, זה משהו, זה כאילו כמו פינוק כזה. יש לי רעיון. פעם היה מסעדות, זוכרות? היה קטע כזה, כאילו פונדק, שאת בא לאכול בו. עכשיו, מסעדות, אם זה ממש יוקרתי, לא, אתה יודע, איזה פלאפל פה וזה, אז לקראת סוף הסעודה, נותנים לך קיסה מטוף בניילון כזה, נכון? וגם מגבון אחד. כן, אתם, חווית פעם דבר כזה? לא כמלצרית, לכוחה מצוין. אז פעם לא היה באמת דבר כזה, מגבון, פעם היה משהו אחר, פעם היו עושים, פשוט מביאים קערה, עם מים, עם בוסם, ושוטפים בזה ידיים, ופנים אולי קצת, משהו נחמד כזה. אני מעריך שכל אחד פה הייתה שמחה, תוך כדי, אני אחלה לסדר, פתאום מביאים איזה משהו כזה, צריך לשטוף פנים, טיפה לשטוף את הידיים, אז זה מה שהביאו להם. ועכשיו מגיע פיצול. הממר ורב אשי, משהו ידיים. הממר ורב אשי, אגב, באיזה דור בערך הם היו? בין האמוראים, איפה הם? בהתחלה, אמצע או סוף? סוף, נכון? רב אשי, הוא חתם את הגמרא. אז הם הדור האחרון של האמוראים. הממר ורב אשי, משהו ידיים. הם רחצו ידיים. בשבת מדובר, כן? מרזוטרה לא משהו ידיים. לא הסכים לרחוץ ידיים עם הסיפור הזה, עם הקד הזה, עם הקערה, עם המים והבסמים. אמרלה, אמרו לו, לא סבירה למר, ליד אמר רב ששת בר דשרי, אתה לא מסכים עם הפסיקה שמותר לרחוץ בשבת עם מי בוסם? אולי זה היה משהו שבאמת, יש כל מיני סוגים של עניינים שקשורים גם ל... גם היום נניח לבשם בגדים אסור בשבת, אולי יכול להיות שזה קשור לזה, אמר לה הוא, רב מרדכי, שהוא עוד אדם שלישי, אדם רביעי אותה נכון, בר מיני דמר, הכוונה, זה לא זה, כאילו עד שאלו אותו על שבת, ואפילו בחול, נמי לא סביר עליה, גם ביום חול, הוא לא מסכים לרחוץ ידיים עם מי בוסם, אז הם חשבו שמדובר על חשש משבת, מלאכת שבת, אבל הוא אומר להם לא נכון, לא, באמת מר זוטרא הוא איש מיוחד, גם ביום חול הוא לא מסכים לרחוץ ידיים עם מי בוסם. למה הוא לא מסכים? דסביר עלי כי היית ענה, כי הוא סובר כמו התנה שתכף נאמר אותו. דתניה מגרר אדם גלדי צועה וגלדי מכה מעל בשרו בשביל צערו, ואם בשביל ליפות עצמו אסור, אז הוא סובר כמו הברייתא שעכשיו נאמרה, שאדם יכול להסיר זוהמה, אם יש גלד של צועה על היד, או גלד של מכה, לכלוך על היד, אז הוא יכול לגרר את זה ביום חול, אבל אם זה בשביל ליפות, אז אסור. למה אסור? מכיוון שכתוב שאסור לאישה ללבוש כלי גבר, וגם אסור לאיש ללבוש שמלת אישה, ולהתייפות לאיש זה לא מתאים. אז גם ביום חול הוא פוסק לפי הדעה הזאת בתנאים שהאדם יכול רק להסיר זוהמה. הוא לא יכול להתייפות. אגב, גם היום הלכה למעשה, אנחנו נגיע לזה שם ביחוד סניות והרחבה, שגם היום לאיש מותר להסיר זוהמה, להסיר לכלוך, אורח רע, אבל אסור להתבשם. הלם, הלם בקהל. חבל שאין מצלמות גם לתעד את, את העניין הזה. אז אמרנו, אמרנו, היום יש, בוא נאמר, זה קצת מעורבב, אבל כל מה שנועד להסיר זוהמה, או לכלוך, או ריח רע, תודה רבה, זה דבר שהוא מותר, גם לבן הוא מותר. אבל דבר שנועד להתייפות, הדבר הזה הוא אסור. אני יודע שהיום, אם פעם היה באמת, איפור רק לבנות, היום יש איפור גם לבנים. בסדר, הבנתי, אין לי מה לומר על זה. אמרתי ש... אז אמרתי שזה בדיוק, גם היום הלכה למעשה אנחנו יודעים שיש פוסקים שדנים בדבר הזה ואוסרים. אפילו יותר חמור מזה. אתם יודעות שעל פי ההלכה באופן פשוט, אסור לבן, לאיש, להתבונן במראה. לא הכוונה בטסט לראות מראה שהוא יכול לעקוף. זה כן מותר. הכוונה היא מראה להתבונן ביופי שלו. זה לא מתאים לבן. אני מבין, מבין שזה נשמע לכם כאילו הזיה טוטלית. ימי המבול, פחות או יותר. הבנתי, אבל תדעו לכם שזה המצב אני לא רוצה להגיד נורמלי, כי זה כבר נקיטת עמדה שיפוטית, אבל זה המצב הפשוט, שיש הרבה, הרבה מאוד בתים שאין מראה בסלון, זה לא חדר הלבשה בסלון. יש מראה, כשצריך משהו, לא יודע מה, אז עוברים, זה קרה העברה באלמה, או אם צריכים להתקשט, זה יותר בחדר שינה, באזור של אמא, לא באזור של אבא. זה לא אומר שמותר לאדם ללכת בצורה מוזנחת ומלוכלכת. זה ודאי שצריכים שאדם לא יהיו כתמים על הבגד או לכלוכים. פה הכוונה זה ליפות. אז אומר רב מרדכי, תדעי לך, מר זוטרה, גם ביום חול הוא לא נוגע במי בוסם הזה, מכיוון שהוא סובר כמו התנא שאומר שאפשר להסיר זוהמה, אבל אי אפשר ליפות עצמו. זה לא מתאים, לא מתאים לבן. בטח אתם יודעות שפעם היה באמת הבדל חד בין בן לבת. זה היה כאילו ממש הבדלים וגבולות ברורים, לאט לאט הגבול הולך ומתשתש. לא תמיד זה לטובה, אבל זה עובדה קודם כל. זה הולך ומתשתש. אם פעם בוא נאמר, אני מעריך שאם יש לכם את אמא שלך, האם מותר לבת ללבוש כשהיא הייתה קטנה, כן, לא היום, כשהייתה בגיל שלה פחות יותר, האם מתאים לבת ללבוש בלנסטון? מה שהייתה אומרת לא, לא מתאים. מה, בן? עברנו מים בירדן, אני מבין, בסדר, אני לא בא בטענה גם, זה לא משהו שיפוטי, זה רק עובדתית. גם, לא יודע, שעון צליעה ג'י-שוק. זה, כאילו, היו תקופות שזה לא התאים לבת, אפילו כשהייתי ילד, זה, עכשיו זה פה קצת תמיכה, אתם יודעות שפעם היה איזה קטע כזה, לא יודע, אולי זה גם היום נהוג, היה כאילו חולצות לבנות כאלה, שלבן זה היה עם כפתורים בצד ימין, שנסגר לשמאל. לבת זה היה עם צווארון עגול כזה של סבתות, ועם כאילו כפתור שמאלי שנסגר ימינה. זה לפני שכאילו התחל לקחת מאח שלך את הבגדים. כי אז אי אפשר היה, זה היה פשוט ארון נפרד, כאילו, היה בנות, היה בנים, עם חומה באמצע. לאט לאט הדברים, הם נעשים יותר מטושטשים. ועדיין צריכים לדעת שיש עוד הבדלים, עוד כמה הבדלים, שגם 1,000 בגצים לא יעזרו, זה לא יעזור. כן. כן, כן. כי ההגדרה של כלי גבר, היא הגדרה סביבתית. הרי אין בעיה באור או בסוליה של הנעלה הזאת. זה הגדרה שקשורה בסביבה. יש דברים שהם חד משמעיים, לא יעזור כלום. גם כל העולם ינהג אחרת, עדיין זה יהיה אסור באותה מידה. יש דברים שהם קשורים במקום ובזמן. זה אחד מהם. אבל נדע רק שיש דבר כזה, שבן לא אמור להתאפר. וכשאת, לא חושב שביתו בזמנו, כמובן בנחת רוח, ללא שום, אפילו גרם אחד של לחץ. כשאת תחליטי להתחתן ותיפגשי עם איזה מועמד, אם תראי שהוא סידר את הבלורית, ששערה בית 4 נמצאת במקום בדיוק הנכון, תביני, לא יודע, אולי את רוצה, אבל זה לא בהכרח, זה הדיבור כאילו. בכל אופן, אז הוא אומר, הוא בעצם סובר שגם ביום חול הוא לא עושה דברים כאלה, כי אדם לא אמור להתייפות, הכוונה בן, לא אמור להתייפות. שואלת הגמרא, והינו כמן סברוע, כמו מי הם, הרי הם השתמשו במים האלה, נכון? אז כמו מי הם סוברים, אז עונה על זה הגמרא, כי יד דתניא, זה כמו באמת ברייתא אחרת, דעה אחרת בתנאים, אוחץ אדם פניו, ידיו ורגליו, בכל יום, בשביל כבוד קונהו, משום שנאמר, כל פועל השם למענהו. אז יש בית אחרת שאומרת, שזה באמת כבוד השם, שאדם יהיה רחוץ, מעודר, מכובד. לכן הם הסכימו לחוץ ידיים עם המי בוסם הללו. עד לכאן זה הגמרא, אז עד לכאן שוב נאמר, יש פה בעצם שלושה שותפים בסעודה, כששניים הסכימו לרחוץ, כי הם טוענים שזה חשוב, זה טוב, זה ראוי, שגם אדם יתייפה לכבוד קונו, והוא לא רחץ, כיוון שהוא טוען שזה לא מתאים לאיש להתייפות. כך הוא פוסק גם ביום חול וגם בשבת. רב מרדכי מסביר את מר זוטרה. האם עד לכאן מקובל עליכם, מובן? אתם כועסות על זה או שזה בסדר? יש בזה משהו שהוא מותרות, זה לא סתם לרחוץ, זה רחיצה עם בושם, להתבשם. הם רצו שזה יהיה מבוסם. אז זה לא צורך, צורך זה אומר, עם מים שוטפים וסבון, שוטפים כדי שזה. עכשיו, אם יש בסבון גם ריח, זה לא נורא, אבל אם עושים את זה במקרה הזה, זה בשביל הריח. כי מה שכתוב כאן, שזה סמלת אישה. כאילו, אז הם אומרים שהם סוברים כמו דעה אחרת בברייתא, ברייתא אחרת, בתנאים. זאת אומרת, יש מחלוקת תנאים שהיא בסוף התגלגלה למחלוקת המוראים. כן. חייבת לצרוח, אבל לצרוח. יש פה עוד כמה. בוסם. אני אחזור על השאלה. אם לו יצויר שיש לאבא יום הולדת, ואני קונה לו מתנה, כבר צעד בכיוון הנכון, זה כבר דבר יפה. לקנות מתנה לאבא יום הולדת זה דבר מאוד יפה. את אומרת, אם אני קונה לו בוסם, האם זה נקרא להחטיא אותו? אני חושב שאין קליטה, נכון? האם זה נקרא להחטיא אותו? התשובה, זה תלוי. את יודעת שיש מינה כזה, שאישה קונה לבעלה לכבוד יום הולדת מקדחה, נניח, לדוגמה. זה חוזר כבומרנג, מה שנקרא. זה מתנה על מנת להחזיר. אז פה את אומרת, זה לא על מנת להחזיר, זה לא שקנית לו מקדחה, קנית לו בוסם. אולי שייתן את זה לאימא פשוט. אולי שייתן לאימא, כן. 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 זה שאלה. אז בהקשר, אני אחזור על השאלה, אני רואה שאני עושה, הבנתי, הבנתי. את אומרת, היום יש בסמים, יש ממש, כאילו ממש מדפים שלמים עם בוסם לגבר. אז זה כבר לא כלי אישה, זה משהו שמיוחד, כאילו אף אחד לא עושים בוסם של גבר עליה. שוב, ייתכן שבהקשר הזה של סמלת אישה, זה באמת יוצא מהגדר הזה, כי זה באמת משהו מיוחד, זה סגנון מיוחד של איש. רק שנדע שיש בין הפוסקים כאלה שאוסרים באופן כללי, באופן גורף, בוסם לגבר, כי עצם הדבר הוא כלי אישה. לא הריח הזה הספציפי. זה כמו לדוגמה, אני עכשיו פותח פה, באמת, אני ממש מראש מתנצל, אבל אין על זה דיון, בסדר? זה רק פתיחה של משהו רק בשביל דוגמה ללא דיון. יהיה על זה דיון בהמשך השנה, כמה שתרצו. יש פוסקים שאומרים שכשבן לובש מכנסיים, גם כשהם בסגנון של אישה, זה נקרא כלי גבר. כי לא הסגנון קובע, אלא עצם זה שיש מכנסיים, זה כלי גבר. לא פותח דיון על זה. רק נאמר שבאותו עיקרון, אותם פוסקים יגידו, בוסם לאיש זה כלי אישה. לא אכפת לי שבפרט הזה אף אישה לא תיקח את הבוסם הזה, כמו שאף גבר לא עכשיו ילבש את המכנסיים האלה. אז זהו, זה לא הדיון, זה לא הדיון עכשיו. זה לא הדיון. אבל כן, אני יודע, אני הרבה יותר עקשן מכם בפער. בכל אופן, אז זה בעצם העניין, המחלוקת, שבין הממר ורב אשי, לבין מר זוטרה. עכשיו אנחנו רוצים, אחרי שבוכן קצת התעצבנו והתחממנו, אפשר לפנות לחברותות. הודעת איתנו?
כן, כן.
יופי, יש פה 78 צופות בזום, זה 40 חדרים כמעט, ופה אפשר ביחד, אם אפשר בבקשה, 10 דקות, לא צריכים יותר מזה, 10 דקות, כדי ללמוד בחברותות את המקור מספר 1, רק את זה, בסדר? מקור מספר 1 בחברותות, גם שם, מנסים לסכם, בעצם כמו שראיתם, הרב פותח את הסיפור הזה, והופך אותו לבניין אב, לדיון עמוק ועקרוני מאוד, בכלל ביחס ליופי או לעולם החיצוני. וכמו שהרב רגיל בדרך כלל לעשות הרב קוק, כשיש מחלוקת, האמת נמצאת אצל שתי הדעות גם יחד. וזה לא צודקים וטועים או חכמים וטיפשים חלילה, אלא יש באמת שני צדדים שהם שניהם נכונים וחשובים. ננסה קצת לקרוא, להתקדם, ואולי קצת נדלג באמצע, נראה לפי הזמן. אומר הרב, הנטייה אל היופי, יש לה שני צדדים. האחד טוב והשני רע. יש בנטייה ליופי, ישנם שני היבטים. מצד אחד, זה עכשיו הקטע הטוב, היא, מי זה היא? הנטייה ליופי, מרוממת את הנפש, ומפעלת על העין הרואה פעולה טובה ומכובדת. בוודאי שכשאדם רואה משהו יפה, זה מרומם אותו, זה מרחיב את הדעת. באופן כללי, יופי מבטא הרמוניה בין פרטים. וכיוון שהאדם הוא יצור אחדותי, כיוון שהשם אחד וגם האדם בצלם אלוקים, גם האדם, נפש האדם היא אחת, לכן יש נטייה לאדם ליהנות מדברים שהם הרמוניים, שהם אחדותיים, גם בעולם, בנוף, וגם באופן פשוט יותר, ביחסים בין אנשים. אספר סיפור, זה לא יפה ככה בזום אולי, אבל הורים שלי, שיהיו בריאים בעזרת השם, עד 120, הם כל השנים חלמו לעלות לירושלים. לכבוד הפנסיה, הם קנו דירה בירושלים, ואכן עברו לירושלים כבר לפני 15 שנה, קצת יותר אפילו. וכשהם רצו לקנות דירה בירושלים, הם רצו באמת מקום ממש, כאילו, עם אווירה טובה, והרחבת אדם והכל, ושמעו שיש פרויקט חדש. הפרויקט החדש, היום כבר ישן, אבל אז הוא היה ככה ממש חדש, היה נקרא פרויקט הולילנד. כבר השם, כבר טוב. בקיצור, הלכו, ראו באמת מפרט נפלא, ואבנים יפות, והנוף יפה, וזה גבוה, וזה שכונה מאוד נחמדה, בית וגן, נחמד. והאמת היא שהם עד היום נעלבים, כשאומרים להם שזה המקום הכי מכוער בירושלים. עכשיו, למה זה מכוער? למה טוענים שזה מכוער? זה גם מקנאה, בלי קשר. אבל אחרי שזה קנאה, יש גם, כמו שאת אומרת, בדרך כלל בית וגן זה היה מקום שיש בו בנייה מדורגת. עם ההר, כאילו, אתה רואה בתים על צל ההר, פה פתאום איזה מגדל צף לך. זה מוזר, כאילו, דבר משונה. אז כיעור, זה לא דווקא בהקשר הספציפי, אלא במרחב, וגם יופי, כן, כמובן, זה קשור למרחב של של הדבר, של החפץ, של האדם. אז אומר הרב, מצד אחד היופי מרומם את הנפש, מרחיב את הדעת, ומצד שני, זה ההיבט הפחות נעים ביופי, האדם עלול לאבד על ידה את היסוד הראשי להצלחתו. אדם עלול ללכת לאיבוד, לשכוח את הבסיס של ההצלחה בחיים שמה. שיסוד ההצלחה הפנימית הוא שידע האדם שאושרו ימצא תמיד בעצמו, בקרב נפשו ולבבו, ולא ילך לבקשה אצל אחרים. הנטייה ליופי היא נטייה לסביבתיות. זה הולך ביחד, או כמעט תמיד הולך ביחד, עם הרצון למצוא חן, שיראו אותי יפה. אז הנטייה ליופי היא גם מתקשר, מתכתבת עם היחסי אני והחוץ והסביבה. הדבר הזה עלול להגיע לנזק מאוד גדול. מה הנזק המאוד גדול שעלול להיות פה? שמה? שהאדם בדיוק יתמכר לבקש אישורים, לבקש מחיאות כפיים, ולא פעם זה מגיע למקומות הזויים, שבאדם מוכן להתבזות, רק כדי למצוא חן בעיני אחרים. אז הנטייה ליופי יש בה מצד אחד הרחבת הדעת, וחיבור לחברה, זה דבר טוב מאוד. מצד שני, זה יכול ליצור תלות בחברה, תלות בחוץ, בסביבה. שאדם מוכן להיות מוזר, רק כדי שמישהו בכלל יראה אותי, ישים לב אליי. זה דבר שהוא מסוכן. אומר הרב, למה זה רע? שהנטייה ליופי משעבדת את האדם לזולתו. מכיוון שרוב ענייני היופי הם רק ביחס העין החיצוני. ובזה האדם עלול לשכוח את עצמו בצד המוסרי שלו. ולעשות מעשיו רק על פי המציאות המצוירת אצל זולתו. ובזה הוא מתרחק מכל דרך האמת ויראת השם האמיתי, שיסודה ידע את העליונה, שנר השם נשמת אדם חופש כל חדרי הבטן, האור הפנימי זה בפנים, 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 שהטוב העליון נובע רק מכפי הישרתו הפנימית, על פי עומק חפצו לטוב, לצדק ולמישרים, לא בשביל מציאות חן בעיני זולתו. אז אומר הרב, זה הצד הרע. זו בעצם הסכנה שבנטייה ליופי, שהאדם עלול פשוט לרדת מאיפוס, כי כל כולו עכשיו יהיה עסוק באיך אני מוצא חן בעיני אחרים. זה דבר נורא. אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו דילמה שאנחנו פה עסוקים בה כבר כמה חודשים, אפילו כמה שנים. האם יש פה מישהי בראשי בארגון שידוכים שלנו, במקרה, בבוגרות, יש מישהי? לא כאן, מצוין. רק נאמר שברוך השם הבוגרות, הקימו בשנה שעברה ארגון שידוכים נפלא, התנדבותי כמובן, ובין השאר יש הרבה מאוד דיונים, עכשיו בדרך חזרה מהחתונה, היה לנו דיון. אני רוצה שאני אשתף אתכם בשקיפות מלאה. אנחנו כבר שנים מקפידים מאוד, שלא לאפשר, מה זה לא לאפשר? אנחנו לא עכשיו ברוסיה פה, אבל בעיקרון, אם שואלים אותי האם לשלוח תמונה, התשובה היא לא. למה התשובה היא לא? כי זה מאוד מרדד את השיח. כי האריזה היא דבר מאוד נחמד, אבל זה משהו שהוא חולף, הוא משתנה. ולפעמים זה מסנבר. ואני יודע שאתם לא בסוגיה ולא בעניין, אבל דווקא בגלל זה, זה הרבה יותר קל לדון על זה. כי זה לא משהו שהוא כאילו חם כרגע. ואני ממש מתעקש על זה, שוב אני אומר, הכל פתוח לדיון, ואנחנו בעולם דינמי, הכל טוב ויפה. אם שומעים אותי באופן עקרוני, התשובה היא שלילי מוחלט. ולא בגלל שיש משהו להסתיר, אלא זה פשוט מוזיל מאוד את השיח. ויש כאלה שאומרים, אבל ככה לא יהיו הצעות. אז מה, אז אנחנו נשאר אבקות, עד גיל 60, המילה שלו שלחנו תמונה. ואנחנו עונים, לפחות, זה לא כך קל לי לומר את זה, אבל יש בדבר הזה גם אמירה בהקשר של המולבנות, של הבנות, בדרך אגב גם של הבנים, באותה מידה, כי אתם ברוך השם, צמצמתם פערים להפליא בשנים האחרונות, וגם בנות עושות לראות תמונה של המועמד. אז א', מוגנות, וזה בהקשר האישי הפרטי, וב', יש בזה גם אמירה ברמה היותר ציבורית. לא יכול להיות, פשוט לא יכול להיות, שאנחנו כל החיים מדברים על עולם פנימי, ועולם רוחני, ואנחנו מעבר, וכל זה, פתאום מגיעים לפיקים בחיים, שהכל מתהפך בפרצוף. אני אתן דוגמה שהיא יותר מוכרת לכם, כי אתם עוד לא בעניין, רובכם לפחות, עוד לא בעניין הזה. למי עשו בת מצווה בגיל 12? יפה. זה זכו לטובה או לרעה? אל תענו, אל תענו, הורים פה בזה, אל תענו. בכל אופן, גם שם יש אתגר, והאתגר הוא ילדה קטנה ותאורה וצדיקה. מגיע לגיל 12, ולפעמים, אני אומר את זה עכשיו בעיקר, לנו כהורים, אנחנו בלי חוונה פשוט הורסים אותם. איך זה קורה? כי בבת מצווה אומרים לה, את כבר גדולה, את כבר מקיימת מצוות, את כבר רצינית, עושים לך כבוגרת, ולכן נאפר אותך כמו בת 40. איזה מסר חינוכי יש בזה, תסבירי לי. זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני. עכשיו, אם את חושבת שאיפור כבד זה דבר שהוא רצוי, אין בעיה, אז בגיל חינוך תתחילי עם זה. ואם לא, אז כאילו, מה נראה לך? זה מוזר דבר כזה. אז יש משהו בנטייה ליופי, או בהגזמה של העניין הזה, שזה מסוכן, זה יכול, עלול, ליצור משוואה, ואני אומר את זה באמת בכאב גדול מאוד, זה עלול ליצור משוואה אצל בת, ילדה קטנה בת 12, שמה שקורה שאני בוגרת, את יודעת מה זה? זה איפור, בדיוק. זה איפור. זה מה שקורה שאני רצינית וגדולה, זורקים עליי, כי אני מתאפרת. זה לא רק בבת מצווה. אומר הרב, הנטייה ליופי יכולה ליצור רדידות בשיח החברתי, כן, בכבוד. רק בצעקות, טוב, אם אפשר. כן.
מקום לזה שגם
הקיצוניות מבטאת
משהו
פנימי,
כאילו
מבטאת סגנון של בן אדם שאני יודעת שזה כאילו מבטאת פנימי, אבל כאילו בחיים. מכיר את התיאוריה הזאת? בדרך כלל זה איזשהו סיפור כיסוי כמובן. אני אומר משהו כן. יש, בכתבי הארי, יש חוכמת הפרצוף. אני אחזור על השאלה. האם התמונה, שקד שואלת, האם התמונה היא לא אולי מבטא משהו? לא? האמא, דש לאמא גם? האם זה לא מבטא איזה משהו, פנימי? אולי באמת התמונה היא ביטוי לאיזה אופי מסוים, לצורת חשיבה, אז אמרתי שבכתבי הארי הקדוש יש מה שנקרא חוכמת הפרצוף, שאפשר על פי תווי פנים להבין באמת את הנשמה של האדם, את הכישרון שלו, את האישיות שלו. אני לא יודע כמה ממי שעוד לא התחתן בקי בחוכמת הפרצוף. זה אחד. ודבר שני, לא, מספיק זה, מספיק זה. לא צריך להכביר מילים, כן. אסור ליצור מצב שהגולם קם על יוצרו. זאת אומרת, בוודאי, את צודקת מאוד, שהאופן שבו האדם מתלבש, הולך, שפת גוף, כתב שהוא כותב, זה גרפולו, יש כל מיני דברים שאפשר דרכם להבין את האישיות. לא יכול להיות אבל שזה יהפוך להיות העיקר, זה סימן למשהו, זה לא המהות. וכשאדם מנחיח יותר על המידה, את החוץ לפעמים, זה מתהפך עליך כאילו. זה לא רק סימן למשהו, אלא זה הנקודה. וזה דבר חמור. אני לא אומר, בוודאי, יש עניין, אנחנו עוסקים כאן במחלוקת המוראים, שהיא מחלוקת תנאים. האם שייך לתת מקום ליופי? היו שטענו שכן, לחצו ידיים עם מי בוסם. היה שטען שלא. הרב מסביר שיש פה שני צדדים. הצד החיובי בנטייה ליופי, הוא כמו שאמרת, חוות הדעת, ביטוי לאישיות, כל זה נכון מאוד. הצד השלילי, שכשזה מגיע מוקדם מדי, או בולט מדי, זה יכול לסנבר, לחסות על העולם הפנימי. ושם זה דבר שהוא מסוכן. זה לא אומר שזה לא מביע, בוודאי שזה מביע. ודאי גם, דרך אגב, זה לא סוד כזה גדול, לומר שכתוב בגמרא, במסכת קידושין, כתוב, אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה. למה? אומרת הגמרא, שמא תתגלה בעיניו. בוודאי שיש מציאת חן. השאלה באיזה מקום זה מגיע? האם זה בתור תנאי ראשוני, או שזה מגיע בתור איזשהו נקודה שצריכים לבאר אותה בהמשך, על גבי הדבר הראשוני. זה בדיוק השאלה. זה, ענה, בסדר? ענה? האם זה ענה? בסדר? לא ריצה. אוקיי, בסדר גמור. אגב, הכרתי פעם מישהי אחת שעסקה בשידוכים הרבה שנים, ואנחנו מכירים הרבה מאוד, יש כל מיני סיפורים, כאילו, למה, איך הם מסבירים שרוצים לראות תמונה. יש כאן, אני לא עכשיו מלא אתכם בהכל, רק שמישהו היה שואל, הלו, מצוין. כשמישהו היה שואל אם היא יפה, אז היא הייתה אומרת לו כמוך. ככה הייתה עונה. זה לא רע, לא רע לענות ככה. אולי פעם אנחנו נעשה, לא עכשיו מול ההורים, אבל אנחנו נעשה פעם, לא, איזשהו, זאת אומרת, שיח יותר ארוך. ברוך השם שבהקשר הזה יש לנו ניסיון עשיר למהדרין. עם סיפורים, כן. 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 נורא, כן. לא כמוה. לא כמוה, אוקיי, כן. 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 אני אשאר על שוב. יש כאן סיפור אימים לגבי חברה שפגשה איזה חתן שנראה נורא. והתבשלת אותו ברחוב, זה ממש, ממש טראומטי. אז מה עושים? זה לא עכשיו בדיוק הנושא, אבל אפשר כן לשאול, וזה בעיניי לגיטימי, האם יש משהו יוצא דופן? זה בסדר גמור. אם... נכון, אז יש, נכון, אז בואו נאמר שיש, יש דברים שיוצא דופן, לא בגלל זה, אבל צריכים עכשיו להתחיל נתח, ואני, אני לא אספר לכם, סליחה שזה מול ההורים, זה קצת אולי מביך, אבל אתם הייתם בחתונות לאחרונה? אפילו בקורונה? יפה. את, האם מישהי פעם יכולה, אחרי החופה, תקשיבי טוב, לתצפת, על אזור כיסא הקלה, מה קורה שם? אחרי החופה, אחרי החופה. אז הוא פה נמצא בחדר איחוד, מה קורה בכיסא קלה? ילדות מה קורה בכיסא קלה? ילדות, נכון? הילדות. יכול להיות, יכול להיות. סטודיו, תמונות סטודיו. נכון? יפה. זה הגיוני בעינייך? זה לא מכובד, זה באמת, זה מביך. למה? לפני, טוב, פעם זה היה 600 איש, היום זה 60. אבל בכל אופן, זה אמור להביך אותך. כאילו, להצטלם פתאום בכל מיני עניינים וזה.
הרב?
כן. ההקפדה הזאת, אני אספר לכם, לא. לא לחתן בהקלה בכלל. האורחים, האורחות, היא צריכה תמונה בשביל הסטטוס שלה. אז היא מתלבשת על האולם, כאילו עכשיו היא עושה, יש פה מפל יפה ועציץ יפה, זה הגיוני, זה לא מצחיק. זה באמת דבר מביך.
הרב?
הבעיה היא, תראו, אני קצת מרחיב נגד רצוני, אבל בכל קצת, אפשר קצת. תראו, יש הבדל גדול מאוד בין לקחת מזכרת מאירוע לבין דוגמנות. מבינה את ההבדל? זה הבדל שמיים בארץ. עכשיו תראי, אני אספר לכם רק סיפור, אני אסקור בפניכם תהליך תרבותי שקרה כאן בשבות רחל, במדרשה בשבות רחל, מדרשת בינת. בתשעים סמך א' הוקמה המדרשה, בתשעים סמך ד' הוחלט לעשות סרטון תדמית על המדרשה. לצורך זה הבאנו מישהו לסרטון תדמית, תשעים סמך ד'. אתם הייתם אז בנות כמה? שלוש פחות או יותר, מצוין. הגיע הצוות מהסרטון תדמית, ואומר לי אחרי שעתיים, תשמע, אין לי מה לעשות פה, אני הולך. אף אחת לא הסכימה להצטלם. הוא אומר, תשמע, אני צריך לדעת. הוא אומר, אין בעיה, זה לא יהיה בקלוז אפ, זה לא יהיה קרוב, זה לא יהיה אחת, זה יהיה הרבה, מאחורה. רק אני צריך להוכיח שזה מוסד לבנות. בסוף הסכימו, כמעט עם דלי על הראש, איך שהוא ב-30 מטר ישבו שם על הספסל, והוא יסגרו כדי לראות שיש פה בנות שלומדות תורה. אוקיי, שלב א', פרק ב', פרק ב' היה כמדומני במחזור, אני חושב מחזור י', בתף שים עין, ראה איזה פלא, יותר קל, לא בקלות, אבל בוא נאמר, היה אפשר למצוא את הנציגות שיעידו שזה מוסד לבנות, בסדר גמור, מצוין, עברנו עוד שלב, הגענו לתף שים עין, נדמה לי ד' או עין ה', ואז היה הפורום הנדרשות, החליט לעשות משהו ש, שכל הנדרשות, כל אחד צריך לתת חצי דקה, שכחו גם עוד, 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 עוד צוות. ראה איזה פלא, בסרטון הזה עמדו בתור. לא הייתה שום בעיה. אני אומר עכשיו, אני באמת מכבד מאוד 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 בכלל, וגם את המנה שמשולות כאן, ברוך השם, אני בטוח שזה אכפת לכם. רק תבינו איזה חספוס נוצר משך השנים, באמת אני אומר. איזה, זה כבר משהו שעובר לך כאילו בקלות בגרון, בלי בעיה בכלל. רק תדעי שאפשר לראות את זה אחרת, שאפשר לראות שזה קצת שונה. אני לא מדבר עכשיו, כי עסקנו בזה קצת בתמונות, בפייסבוק וכל זה. הדבר הזה, יש בזה משהו שהוא מאוד 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 מחצין. יש פה שאלה בזום, אז בכבוד.
נכון, לי. כי הרב אמר שאנחנו לא קורא פנים, ואנחנו לא זה, אז למה בפרויקט שידוחים של מדרשת בינה, אני צריכה לעלות תמונה כשהשתכנים יראו אותי, אם הם לא יודעים לקרוא תווי פנים.
מצוין, מצוין. השאלה היא, אם זה נכון, איך זה יכול להיות? קשוט עצמך, את אומרת, נכון? למה בארגון שידוחים של מדרשת בינה, השתכניות מבקשות לשלוח תמונה, אם אין להם חוכמת הפרצוף, נכון? התשובה היא.
זה בהרבה מקומות.
רגע, אני אענה. א', זה נועל שהוא נשאר רק אצל השתכניות, התמונה ששולחים אליה, נשארת אך ורק אצלה.
אבל היא לא יודעת לקרוא פנים, זה לא משנה.
רגע, אז תני לי לגמור. אולי תני לי לגמור. אז הם לא מביאו אותה לאף אחד. למה זה, בשביל מה זה קיים בכלל? כדי שתזכור, הרי עושים רעיון בטלפון, היה עדיף, הרבה יותר קל היה, הרבה יותר טוב היה, אם היו עושים רעיון פיזי, שאז באמת המשלחת מכירה, מבינה יותר טוב, נפגשת יותר טוב, אלא מה, זה קשה כי יש קורונה, אז לפחות היא ביקשה, שבזמן הרעיון היא תוכל לקשר את המילים ללחן מה שנקרא, את המילים לתמונה שהיא קיבלה, אבל את צודקת מאוד, שבאמת צריכים להקפיד, ובזה אנחנו משתדלים מאוד להקפיד, שזה לא יהיה עובר לסוחר בשום פנים ואופן, זה רק עבור השדכנית בלבד, לעיניה בלבד. עכשיו נחזור חזרה ללמוד תורה, אפשר? מצוין. אז אם כן אומר הרב, יש נטייה ליופי שהיא טובה ויש שהיא רעה, הטוב הוא שהאדם מרחיב את הדעת, כי היופי הוא באמת יוצר איזו הרגשה נעימה בנפש, ומצד שני, האדם יכול להתמכר לסביבה. זה בעצם בקיצור מה שקראנו קודם. על כן, אומר הרב בקטע השני, שתי הנטיות צריך שימצאו בהם מחזיקים. וצריכים שני סוגי אנשים שהם יבטאו את שתי הנטיות, גם אמר רב אשי וגם את מר זוטרה. תכף נראה, לא. יש שני סוגי אנשים. זה לא צודק וטועה, או הלכה כבית הלל, אלא יש כאלה ויש כאלה. שמה? כי... אז זהו בדיוק שהרב אומר כאן, שצריכים שיהיו שני מחזיקים ושתי הנטיות הללו, כי שתיהן נכונות. לא. שתי הנטיות הכוונה ביחס ליופי. היופי יש בו גם סיכון וגם סיכוי, ולכן יש כאלה שבוחרים להחרים את היופי, וכשבוחרים לא להחרים אותו. שתי הנטיות האלה צריכים שיהיה להם מחזיקים. מה עם שתי הנטיות? שנייה אחת, נחילה. אומר הרב, כי הנטייה ל... מציאת חן בעיני זולתו, חוץ מרוממות הנפש שיש בעצם היופי, שזה מרומם את, את, את הנפש והדעת, היא בעצמה תועיל מכל מקום, בחיי החברה גם כן הרבה, זה גם עניין, נקרא איזה סגולי, וגם עניין פרקטי, בהיבט החברתי שמה, מפני שעל ידי זה, מתגדה את ההשתעבדות החברותית, לדברים הטובים, והנכבדים שכבר קנה אותם הכלל, אדם שאכפת לו מהסביבה, גם הסביבה גם מגנה עליו. לדוגמה, יש כלל בהלכה, שכל מקום שההלכה רופפת בידיך, כתוב, זה בארמית, פוק חזי, מי עמא דבר. צא, וראה מה העולם נוהג. כי בציבור יש איזונים פנימיים. אז אם אתה לא יודע מה הלכה, תסתכל על מה הוא מנהג העולם. יש משהו בחברה שהוא מאוזן. יש, ב, 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 בסך הכל, יש איזה, 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 איזה אמירה שהיא באיזון, שיווי משקל. אז יש משהו שנייה אחת, יש משהו בקישור לחברה שהוא מגן עליי מקיצוניות. כשאדם קשור לחברה, זה מאזן אותו. זה נקרא בשפת חול, חוק המספרים הגדולים. שכשעוסקים בסקר עם שני אנשים, אפשר להגיע לטעויות. כשעוסקים בסקר עם מיליון אנשים, הטעות היא קטנה, מרחב הטעות קטן. מדוע? כי בציבור יש בסוף איזונים פנימיים שיוצרים איזשהו סוג של, נקרא איזה פאזל, שהוא יותר שלם, שהוא יותר הרמוני, יותר בשיווי משקל. אז אומר הרב, זה עניין נוסף באידיאליזם, חוץ מאשר שזה מרומם את הנפש, יש גם תועלת שהאדם בזכות העובדה שאכפת לו מאחרים, הוא גם נמצא באיזשהו סוג של איזון, על ידי היחס כלפי הציבור והחברה. לדוגמה, במסכת סנהדרין, יש שם בתחילת המסכת, יש רשימה של אנשים שהם פסולים לעדות. בין השאר, הגענו עוד פעם לזה? בין השאר, יושבי קרנות, יושבי קרנות פסולים לעדות. מה זה יושב קרנות? מה זה נקרא יושב קרנות? אדם שלא עובד, פשוט מאוד. אדם שיושב על הברזלים כל היום, הוא נקרא יושב קרנות, הוא פסול לעדות, למה? כי הוא לא מבין בחיים. כי אדם שמתחכך עם הציבור, הוא מבין בחיים. אני לא רוצה להסיט, אבל יש משהו. זה לא יושב קרנות באמת, זה רק דומה. יש משהו דומה, שגם בחור וגם בת, עד שהם לא יוצאים לחיים עצמם, הם חיים לפעמים בתיאוריה. החיים הם בסוף מיישרים. החיים בסוף נותנים איזשהו סוג של, שיווי משקל. לא פעם, וזה קורה המון אצל בחורים. הוא מגיע שהוא א', מבסוט, אף לשמיים. אחרי כמה שנים, הוא מגייס לצבא, ומשהו מתאזן בו. משהו נעשה יותר מדויק, פחות תיאורטי, פחות במשבצות, פחות חד-ממדי, יותר מורכב. אצל בנות בדרך כלל זה קורה להם בשנת שירות. שהיא פוגשת קצת את החיים, על מורכבויותיהם, וחוץ מהשריטות שיש, יש גם איזשהו סוג של הבנה בוגרת יותר, שהעולם הוא לא מורכב, ולא הכל שחור בלבן. אז זה קורה כשאדם מעורב עם החברה, מעורב עם הבריות. נמשיך עוד טיפה ברשותכם, נמשיך עוד צד. אמנם, עכשיו אחרי שהבנו שיש צד לכאן ולכאן, יש צד ליופי, ויש צד שהוא מסוכן ביופי. אמנם, באשר מחילופים הנמצאים בסגולות הנפש, כיוון שיש כישרונות שונים לאנשים שונים, נמצא אנשים שיסוד התייחדותם תלוי בהדרכת עצמם לצד הטוב הנעלה, לחסידות ולקדושה. ורק בתור פעולה שנייה על כורחם, תצא מאלה הקדושים תועלת גדולה לכלל כולו. מי אלה הסוג הראשון? יפה, אלה שלא קשובים לחברה ולסביבה וליופי, הם לא עוצים ידיים בבוסם, אלא הם עסוקים פנימה, לא לחברה, ורק באופן משני יוצא מתועלת לכלל כולו. ניתן דוגמה, אנחנו יודעים שבציבור החרדי זה הרבה יותר חד. יש גדולי תור, גדולי דור, וגדולי הדור, גדולי התורה, הם לא בהכרח דרשנים. כאילו, כדי שאדם יהיה מנהיג ציבור, או כדי שאדם יהיה גדול דור, הוא לא אמור להיות עם כישרון רטורי מי יודע מה. יכול להיות שהוא בכלל אילם, זה לא קשור. ויש גם ליד זה דרשנים. דרשן זה אדם שהוא לא גדול דור בהכרח, אבל הוא יודע לדבר ולשכנע ולעורר אנשים. אז הוא נקרא דרשן. בשקט נאמר, בלה חשב שלו ישמע, שלפעמים אנחנו בציבור, מה שנקרא שלנו, מתבלבלים בקטע הזה. מתבלבלים בין דרשן לבין גדול דור. כי מישהו מדבר יפה, בטח הוא גדול. לא בהכרח. ממש לא בהכרח. אז יש דבר כזה. אומר הרב, יש אנשים שהייחודיות שלהם היא שהם לא שמים על כלום. יש לי גם שמות להגיד, אבל אני לא רוצה להגיד בזום. פעם אחרת נדבר על זה אולי. בכל אופן, אז ישנם אנשים שהייחודיות שלהם היא בזה שהם עסוקים פנימה. לא אכפת להם, לא סופרים בכלל. איך זה מצטלם, כן פוטוגני, לא פוטוגני, לא מעניין, לא מעניין. ורק בתור דבר שני, יש גם איזושהי השפעה שכאילו בעקוב חם, פשוט מואר, יוצא. יש מדורה, מדורה מחממת, לא בגלל שהיא רצתה לחמם, אלא היא בוערת, אז זה גם מחמם אחרים. אז זה בסוג כן, הראשון. הם אינם, אומר הרב, שימו לב, הרב זה... בעצם מיותם זה משפיע. תכף נראה. שהם לא שמים, הם לא באים באיזה נאום כזה מהונדס או משהו כזה, מאופרים, זה לא מעניין אותם, הם מועסים בזה. הם אינם המורים, אומר הרב, הגדולים. גם כאן מורים, זה יכול להיות עובדי הוראה כאילו, אבל גם מורים זה כאילו הוכחה. שלא בהשפעה מעשית של פעולה, הם, אותם אנשים, מדריכים את, את דורם בדרכי חיים, כי הם בעצם הווייתם ומציאותם. האנשים האלה שהם שונאים חיצוניות, הם לא מדברים באופן רטורי, הם, אין להם איזה כישרון של הסברה מי יודע מה, אלא בעצם מציאותם הם מרומים את, את, את העולם ואת המציאות ואת, 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 ואת העם. ותכף נראה שיש גם אנשים אחרים. אני אתן דוגמה. בטח אתם מבינות שישנם גדולי עולם שאתם מכירות היום, בדור הקודם, לפני שני דורות, שלא היה להם, הם לא עשו כינוסים ביציון טדי. היו להם תלמידים בודדים. אבל עולם הרוח היה כל כך עמוק וגדול שלדורות הוא השאיר חותם. במסע לי דוגמה אחת לזה, יש עוד המון דוגמאות אחרות. כן. נכון, גם שם. באמת, זה לא שהיה פה איזה מסות אדירות של ערימות של קוקניקים שהסתרכו אחריו. ממש לא. ממש לא. אז זה הסוג הראשון. וישנם אנשים, אומר הרב, שנוצרו להיות מדריכים בפועל. ומשפיעים בדיבור ובמעשה. יש אנשים שהעניין שלהם, שהם אנשי חינוך, שזה הייחודיות שלהם. יכול להיות שילוב. אבל רק שנדע שאין פה פחות טוב ויותר טוב, אלא יש שני סוגי אנשים. יש אחד שהפנים מאוד חזק אצלו, והחוץ הוא ממילא. ויש אחד הפוך, שמראש הוא נולד להסברה. וזה מצוין, זה מעולה. אבל זה לא שאחד הוא טוב ואחד הוא גרוע, זה שני סוגים של אנשים שהם באים לבטא שני סוגים של פעולות בעולם. יש פעולה, נקרא איזה סגולית, יש פעולה פרקטית נגלית. ברור שחשוב, ברור, אבל לא בהכרח רק אדם שמדבר טוב, הוא משאיר חותם על העולם או על האומה, לא בהכרח. יש אנשים שהם לא מדברים באמת מי יודע מה, אבל היותם בעולם, זה שיש פה איזה גודל, זה עצמו מאיר בעולם, כשלעצמו. נמשיך עוד קצת. אומר הרב, האנשים הגנוזים, מי אלה הגנוזים? הראשונים, נכון? מסוג הראשון. האנשים הגנוזים שכל טובם בפנימיותם, יותר הם ראויים שיעשו רושם על עצמם ועל העולם, בשנאתם את היופי וההתהדרות. הם שונאים פה זאת, עצבן אותם. הם מתנגדים לזה, כי זה מזייף. הם שונאים את ההתהדרות החיצונית, ובבטלם את חפיסת החן מהסביבה שלהם, כדי שיבואו הלימודים היוצאים מזאת הנטייה האמיתית הזאת בעולם, להרבות השקט והשלום הפנימי, הצניעות והקדושה, שבלב ועומק הנפש. הסוג הראשון של האנשים הגנוזים, הם שונאים חיצוניות. זה מרגיז אותם. זה יוצר אצלם תחושה שמשהו מזויף כאן, משהו מלוקק. לא מתאים. משהו חיצוני מאוד. אבל האנשים המוכנים להשפעה בפועל, הם על כורחם קשורים הם עם העולם. יש אנשים שהעניין שלהם זה בהסברה וזה מעולה. הם אנשי חינוך, הם אלה שבאמת אחראים להוסיף אור וטוב אצל האנשים. הם צריכים להגיע בצורה, באמירה שהיא אמירה נעימה, אסתטית, גם בלבוש, גם בדיבור, גם בהסברה. זה הסוג השני. מי צודק את אומרת? מה את אומרת? מה האידיאל? מה את אומרת? כנראה שהאידיאל הוא בשני התחומים האלה, שכל אחד יעשה את מה שהוא בנוי לו, ושלא האדם יגיע למקום שהוא בכלל לא שלו. נמשיך עוד טיפה. כן. 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 את אומרת, יש חלום כזה שיהיה גם חוץ וגם פנים. את צודקת, נכון. אני אומר את זה בצורה כללית, את שואלת, אבל יש איזשהו עניין וידיעה שיהיה גם זה וגם זה. התשובה היא, יש פסוק שאומר, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, בעולם עליון הכל מתחבר. בעולם נגלה, לפעמים זה מגיע בפילוחים כאילו, או זה או זה. אני כלומד, אני צריך ללמוד גם את זה וגם את זה. ואז אני יודע את האור שיש גם תקופות בחיים. יש תקופות בחיים שבאמת אדם צריך כאילו להתכנס פנימה, בלי לא לשים על כלום, על אף אחד. ואולי בתקופה אחרת, בגיל אחר, שם יש יותר מיתוק של העניין הזה. את צודקת. זה קצת מזכיר את משה ואהרון, נכון? נכון או לא? מזכיר קצת, משה... כאילו הוא כבד פה, אין לו שום עניין בזה בכלל, הוא אחראי על התוכן, ואהרון אחראי לאסוף, לאסוף את האומה, לאסוף מול פרעה, אוהב שלום, רודף שלום, זה אחרת, זה לא יותר טוב פחות טוב, זה בלות אחרת, שונה, כן. כן, כן, את אומרת שאין סיבה לסנוא אם אני אבין שזה כלי. זה ביצה ותרנגולת. כדי שאני אוכל להבין שזה רק כלי, אני צריך להסתייג מזה כערך. זה הכוונה, זה לא שנאה, אני רוצה להיות מכוער בכוונה. אלא אני לא רוצה להתמכר לזה. אז בשלב מוקדם יותר אני אמור להיות מאוד נחוש נגד זה. בשלב הבא אני מבין שהדברים הם יותר מורכבים, וצריך גם לשלב בין הדברים. אני אתן דוגמה. מי כאן עוזרת לאמא להכין לשבת? היא שומעת דרך אגב. יפה מאוד, שקד כל הכבוד. ובטח את זוכרת, נכון שיש הרבה סירים ושלבים שונים של בישולים, וזה ככה וזה ככה. בטח אמרת לי הפעם, אם אתה אסביר אותך שטויות, בוא נכין פויקה. נכון, יש קטע כזה? נשים את הכל לפנים, אצלנו יש בדיחה בבית שלנו, שאבא מכין מה שאתה רוצה, לכן סופגניות, חביתות, הכל, אם תבין אחד על האש. הכל באותו טעם, ולא משנה מה אתה עושה. אתה יכול לעשות אורז או זה, לא שאני יודע להכין אורז, אבל אם אני יודע, הכל היה באותו טעם בדיוק. פויקה, כמו פויקה. אז, אבל כולם יודעים, נכון, שאם רוצים באמת להכין, שגם יאכלו את זה בסוף, אז צריכים להכין כל דבר בנפרד, ואחרי זה בצלחת, זה כאילו נכנס איכשהו בזה. זה גם כנראה מה שקורה בחיים שלנו, אנחנו צריכים, כאילו כל ערך לבדוק אותו כמו שהוא, בצורה כאילו סטרילית, ואחרי זה עושים שילובים. כן. אמרנו שיש רק שני יתרונות לקטע של החיצוניות, גם בהקשר של האריזה, של מקרה איזה חוץ ופנים, וגם ביחס כלפי הסביבה. זה לא רק החוץ בחפץ, אלא גם בחוץ כלפי החברה. נכון, נכון. יש אנשים שאחראים, נקרא לזה, על חומר הגלם, על הכוח גרעיני, והם צריכים להיות ממוקדים רק על זה. יש אנשים שהם אחראים על השילוב של זה בתוך החיים, והם צריכים להיות יותר בצד היותר היקפי של העניין. מכיוון שכבר השעה עברה, אנחנו רוצים ממש קצת להזדרז. אומר הרב, אבל האנשים המוכנים להשפעה בפועל, הם על כורחם קשורים הם עם העולם. והרושם הטוב והמכובד שהם עושים על ידי היופי לווה אותם, הוא מכלל עבודתם בקודש. הם צריכים להיות רוחצים פניהם, ידיהם ורגליהם, בכל יום לכבוד קונם. שזהו כבודו של מקום ברוך הוא, שיגדל רושם הטוב של אנשי קודש, צדיקים וחכמים, לפעול על הבריות, ושיגדל כוח הבושה בעולם, על ידי מה שימצא האדם משועבד להסכמת החברה, בכל דבר טוב. הם אנשים בשפה אחרת, גם בתוכן שונה, וזה מצוין, שיהיו כאלה וכאלה. יהיו אנשים שהם יותר עסוקים בתיווך, והם יותר קשורים לשפה, ליחסי חוץ, ויהיו אנשים שהם יותר שר הפנים, שהם עסוקים בתוכן בעצמו, בלי תלות בשר החוץ. אני אתן דוגמה, זה לא אישי, אל תקחי את זה אישי. מדי פעם אני נקרא להעביר שיעורים לקומונריות. להירגע. נכון, יפה, לא רק. בכל אופן, אני חייב לומר שיש קטע בקומונריות שהוא קצת קשה. לא נעים להגיד את זה, קצת קשה. זה קושי מובנה. במיוחד עם השיעור שאני מעביר לקומונריות הוא ביום שני. למה? למה הקושי הזה? לא, 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 לא זה הבעיה. כי יש פעולה ביום שלישי. ומיד, כל הקשב זה, איך אני הופך את זה לפעולה? כי עוד אין לי פעולה לחברה הבן, אני חייבת פעולה. ואין לך, אתה לא יכול להקשיב ככה. כי אתה מיד מתרגם את זה ישר, בום, עובר הלאה. איזה מתודה לוקחים מכאן. כאילו, ולכן, מדי פעם אני אומר את זה, לא יודעת אם זה היה שם או לא, אם אתה עשו טובה, תקשיב, תקשיב השנייה. אל צקמו. לא יצא מזה שום פעולה. בואו נדבר עכשיו על הדבר בעצמו. את עכשיו רק לומדת. יבוא יום וגם בסוף תרגמי את זה אולי לאיזשהו עניין, לאיזה מסר חינוכי. אבל אם את מראש נמצאת בתוך הדבר הזה, זה פשוט חוסם אותך. את לא מסוגלת ללמוד. כי את מיד עסוקה באיך מעבירים את זה הלאה. אז זה לא רק סקרונריות, זה בעוד כמה, זאת אומרת, צוותי חינוך וכאלה, אבל לא נרחיב על זה עכשיו. עוד טיפה. אומר הרב, ושיגדל כוח הבושה בעולם, זה כבר קראנו, על ידי מה שימצא האדם משועבד להסכמת החברה, בכל דבר טוב, שמכריע הדבר הזה, הוא גובר על החיסרון היוצא מזה, למי שמשתמש בנטייה של, של, של השתדלות ביופי החיצוני, לסמות את עיני זולתו, ולאבד את מרכז העושר הפנימי, שהוא נחלת שדיים ממרומים, זאת אומרת, זה שווה את המחיר, זאת אומרת, אותו אדם שהוא אחראי להופיע בפועל את הערכים האלה, גם בצורה אסתטית, זה גובר על המחיר שאולי אתה תהיה בסוף משוחד, או מזויף, או קצת מוחצן, שהיא אותו עושר פנימי, הנתונה דווקא לאדם לבדו, בפנימיותו, ואין לזרים איתו. מסיים הרב ומסכם, והידי שתי השפעות יחד, יצאו הדברים הטובים שצריכים להיוולד משתי הנטיות, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, רק כששני אנשים שהם הם, 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 מסכימים, ללחוץ ידיים, עם המי בוסם הזה, ואחד לא מסכים, ביחד יוצאים את זה משהו נכון וטוב, שיש יחס לחוץ, אבל לא יחס מתמכר לחוץ, כן. נכון, אז כנראה זה טוב מאוד שבאותה סעודה ישבו כאילו אנשים כאלה וכאלה, כי אז בסעודה ככלל יש רושם כפול, גם איזושהי הזדמנות באסתטיקה וגם סכנה או איזו מחאה כלפי זה. רק נסכם בעל פה יש פה עוד המשך, אפשר כדי להשליא אותו במה שם ביחד בחברותות, רק נאמר, שרק נסגור את העניין בעל פה, שכשהשם ציווה לבנות משכן, הוא לא ציווה מאיזה חומר לוקחים את הכיור. והתורה מוסרת לנו שאת זה, את זה בנו ממרות הצובעות. מה זה מרות הצובעות זוכרות? אשר צבעו בית החול מועד. יש בהקשר הזה שני פירושים, מופיע בדף שלכם למטה, שני פירושים. אני בן עזרא אומר, תקשיבי טוב, תקשיבי על פה ועל פה, שכשהשם בנה את המשכן, זאת אומרת ציווה, זאת משכן, היו נשים שראו את השכינה שבעניין הזה, ואמרו, אין טעם יותר להתייפות. הוא אומר, היה אז מנהג אצל נשים יהודיות, כמו בנות ישמעאל עד היום, הוא אומר, שהן מסתכלות הרבה במראה. מראה אז הייתה עשויה נחושת. וכשהם עמדו לפני המשכן, הם מעשו בזה, אמרו, אין טעם. אנחנו רוצות רק ללמוד ולהתפלל, אין טעם להתייפות. ולכן הם הביאו את אותם באמת מראות צמות להגיד, עברנו את הגיל הזה, לא צריך. אני רוצה רק תורה וקדושה, להתפלל ולשמוע מצוות, הוא אומר. ולכן הם נטשו את המראות האלה, ומזה בנו את הכיור. רש"י אומר בדיוק להפך, ממש להפך. אומר רש"י שהמראות האלה, הם היו שוב, כדי שאנשים יתייפו. ואף אותן, אפילו אותן, אומר רש"י, לא חסכו אנשים מלהביא למשכן. אפילו אותם, זה לא רק אותם, כי זה פה אין בהם צורך, אלא אפילו אותם, אומר רש"י, והיה משה מואס בהם. משה אמר, זה לא מתאים למשכן, זה חילוני בכלל. איך אפשר לשים דבר כזה במשכן? ואמר הקדוש ברוך הוא, קבל. זה חזק, המילה הזאת. עם סימן קריאה, כי אלו חביבים עליי מן הכל. למה? כי על ידם העמידו צבאות רבות במצרים, שהם אלה שהצליחו לעודד את האנשים להעמיד עוד דור בתוך השיעבוד, בזכות המראות האלה. נכון שהן עשויות ליצר הרע, אבל אותם אנשים הצדקניות רתמו גם את ההיבט הזה שהוא חומרני לטובה. אז יש מחלוקת האם צובעות שהם צבעו פתח אוהל מועד, זה אבן עזרא, או הצובעות מלשון צבא, שהם אלה שהעמידו צבא בעם ישראל. מה הוויכוח? זה בדיוק הוויכוח. האם היופי הוא דבר שדורש מחאה? להגיד, אני לא מתמכר לזה. כשאני בעולם של ערכים, האריזה היא מתגמדת. או, אתה אומר, לא, בעולם של ערכים, האריזה מתקדשת. זה תפיסה אחרת. אז אומר הרב, יש שני, נקרא איזה, היבטים או סגנונות ביחס לחוץ. בכל מקרה, החוץ הוא לא ערך, זה ברור. וגם בכל מקרה, החוץ הוא לא חסר משמעות לגמרי. עכשיו זה, איפה זה באמצע? עד כמה זה אמצעי? ובעניין השני, שאתם תראו אותו אחר כך לבד מי שרוצה, יש שם בדיוק את הדיוק הזה, של מתי החוץ הוא מצוין כי הוא משמש את הפנים, מתי החוץ הוא גרוע כי הוא מזייף את הפנים. זה בדיוק השאלה. שיזכה לדעת השם לראות את היחס הנכון בין הפנים לחוץ, חזק וברוך.